שלום וברוכים הבאים לחדשנות On Air, ותודה שהצטרפתם לפרק החמישי שלנו. שמי זוהר, והיום מצטרף אלינו איתי קטקו, ראש מדור מחקר ופיתוח טכנולוגיה בחדשנות מקרפר, מפקדת קצין רפואה ראשי. נדון בפיתוחים בתקופת הקורונה, ונשמע כיצד אפשר לממש פתרונות חדשניים תוך התמודדות עם בירוקרטיה צבאית. והיום הוא כאן כדי לספר לנו איך עושים חדשנות רפואית בצה"ל. היי איתי, תודה שהצטרפת אלינו.
בוקר טוב, מה שלומך זוהר?
מעולה. ספר לנו קצת על התפקיד שלך, במה אתה עוסק היום?
אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, לכבוד הוא לי. באמת ענף החדשנות בחיל הרפואה הוקם כמעט לפני שנתיים, בהובלה של סגן אלוף דוקטור אריק פורר. באמת המטרה שלנו הייתה מצד אחד להכניס תרבות של יוזמות ועידוד יוזמות וקידום פתרונות לאתגרי הליבה של החיל, וגם להכניס כל מיני מגמות שיש בעולם החדשנות הרפואית באזרחות לתוך הצבא בשביל לענות על אותם פתרונות. אז למעשה היום, כך אחרי שעברנו תקופה די מאתגרת שנדבר עליה במסגרת של הרעיון הזה, אני אישית מתעסק בשני דברים די מרכזיים. אחד זה מודל של חדשנות פתוחה שבחרנו ליזום בחיל הרפואה יחד עם אפת, שבו אנחנו עשינו תחרות, ועדת החדשנות, שפרסמנו החוצה לכל האקוסיסטם הישראלי את אתגרי הליבה של החיל, ואחרי תחרות שקיימנו, בחרנו חברות זוכות לבצע פיילוטים בסביבת הדורש המבצעי. אז עכשיו אני מתעסק בדברים האלה, שזה מרתק לגעת בכל עולמות התוכן של חיל הרפואה, סביב הפיילוטים האלה. ועוד מחקר שאני מוביל בנושא של תפיסת הכשרת הלוחם מבוססת דאטה, בעצם מחקר החלל המסונסר, שדי מעסיק אותי בימים האלה.
יפה. עכשיו, רגע לפני שאנחנו קופצים לכל העומק של החדשנות, בתקופה האחרונה הדבר הראשון שעולה בדעתנו, כשמדברים על רפואה, זה נגיף הקורונה. אתה יכול לספר לנו קצת איך השתנה העיסוק שלך בזמנים האלה?
כן, אז למעשה הקורונה, אפשר להגיד, קטעה לחלוטין את כל מה שעשיתי בתפקיד. זה היה ממש ככה, יום אחד באתי למשרד, והמפקד שלי, אריק, אמר, אוקיי, מעכשיו יש לנו משימות חדשות, תכיר קורונה. אז למעשה הדבר הראשון שעשיתי היה להשתלב ביוזמה של דוריס מהחטל, מפקד מעבדת החדשנות של זרוע היבשה, סביב מענה על אתגרים של עולמות הרפואה האזרחיים, ומאוד מהר אחר כך השתלבנו בתוך המשלט הלאומי, שהוקם בשיבא כחלק בעצם במאבק בקורונה במדינת ישראל, ושם היינו נציגי חיל הרפואה בהתחלה, והשתלבנו שם בצוותים, ואני יכול להגיד שמרבית העבודה בהתחלה הייתה לנסות להעלות את האתגרים מהשטח, לדייק אותם, לאפיין אותם כמו שצריך, לרתום את כל השותפים שאנחנו מכירים מהצבא ומחוץ לצבא, סביב אותם אתגרים, ובאמת ללוות את משרד הבריאות והגופים הממשלתיים האחרים שהיו מעורבים במשלט, בשביל לענות על אותם אתגרים. אחר כך, גם בבוקר בעיר אחד, החלטנו להתקדם לפרויקט הבא, והקמנו את מרכז המידע והידע הצה"לי למלחמה בקורונה, וזה היה באמת שיתוף פעולה פנטסטי בין חיל הרפואה לאגף התקשוב, לאקה, לאמן, לחקב, המון 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 גופים שהתאגדו ביחד סביב המהות של רגע לגעת בחיי אדם ולמנוע מהמגפה הזאת להיכנס לצהל. ושם למעשה הקמנו כמניה מבצעית סביב דאטה למערכה בקורונה, וזה די מה שעשיתי עד סיום הגל הראשון, אפשר לקרוא לזה ככה.
יפה. בגדול רפואה נתפסת לעתים קרובות, במיוחד בתוך צה"ל, כתחום שהוא יחסית מאוד אזרחי. אנחנו אפילו רואים שעם השנים צה"ל עושה מאמצים גדולים כדי לייצא את שירותי הרפואה שלו, או לעשות אאוטסורסינג לשירותי הרפואה שלו, להתבסס על שירותי רפואה אזרחיים. עם כל זה, מה החשיבות של השקעה בחדשנות רפואית בתוך צה"ל?
אז באמת סביב השיח של רגע מה יוצא במסגרת מיקור החוץ, אז אנחנו למעשה מנסים לחשוב על מה שנשאר, נשאר חזק ומותאם. ולמעשה, כאן העיסוק שלנו נוגע בארבעה תחומים עיקריים. אחד זה הרפואה המבצעית, בעצם הטיפול בפצועים בשדה, שזה תחום שנשאר וזה צורך מהותי בליבה של חיל הרפואה, בעצם הצלת חיי אדם. גם בנושא רפואת השגרה, בסוף אנחנו מבינים שלוחמי ולוחמות צה"ל, אנחנו נמשיך לתת להם רפואה, והרפואה הזאת צריכה להיות טובה, הן מבחינת האיכות שלה והן מבחינת חוויית השירות. ולכן גם שם יש המון מה להציע מהחדשנות הרפואית האזרחית. קופות החולים, בתי החולים, כולם מתקדמים בצעדים מאוד מאוד מהירים לכיוון תפיסת המטופל במרכז, המטפל במרכז, כלים תומכי החלטה, ואני חושב שיש לנו עוד המון המון מה לתרום שם, ואנחנו עושים זאת גם בימים אלו. נושא שלישי שאפשר לחשוב עליו, זה למעשה איך אנחנו מאמנים את המטפלים שלנו, את המטפלים הבכירים ואת החובשים, הרופאים, הפרמדיקים וכל צוותי הרפואה, איך אנחנו גורמים לכך שהאימון שאנחנו נותנים להם יהיה הכי טוב, הכי איכותי, מדמה מציאות, מדיד, מותאם אישית. וגם שם, לדוגמה, שמדברים על טכנולוגיות של AR ו-VR וכל עולם הגיימינג, רגילים ממשדרי החדשות לראות את השדרנים מטיילים בין עמודות ועקומות, תחשוב מה היה אפשר אם היינו יכולים להכניס כאלה דברים לתוך ההכשרה של המטפלים שלנו. וגם שם אנחנו מרגישים שיש חיבור מאוד מאוד טוב עם הפתרונות והיכולות שיש בחוץ. אגב, גם בתוך הצבא הולכים לזה לעמוד, לא רק ברפואה כמובן. והעולם הרביעי הוא דווקא מתעצם מאוד בתחום של בניית הלוחם ועולם ההכשרה ובניית הלוחמת. איך אנחנו יכולים לקחת את כל הפיתוחים וכל הטכנולוגיות וכל ההתקדמות שיש במדעי החיים למשל בעולמות הרפואה, מה אפשר לקחת משם לתוך עולם ההכשרה בדרך שאנחנו מכשירים את האנשים שלנו בשביל למנוע פציעות, לשפר תפקוד, בסוף לשמור על הבריאות של המשרתים שלנו.
אתה מדבר הרבה על פיתוחים טכנולוגיים וממש חזית המדע בעולם האזרחי בהקשר רפואי. מה אתה עושה כדי להישאר מעודכן על ההתפתחויות בתחום הרפואה שקורות מחוץ לצבא?
אז נכון, כמו שאמרתי, באמת ההתפתחויות מחוץ לצבא מתקדמות מאוד מאוד מהיר, וקשה לעקוב לפעמים אחר כל ההתפתחויות. אני באופן אישי מנסה לקרוא כמה שיותר גם ספרות מדעית, גם ספרות פחות מדעית פופולרית שמתפרסמת בכל מיני ניוזלטרים שאני מנוי אליהם, לחפש באופן אקטיבי בפורומים ובעיתונות בעצם שמתעסקת בתחום החדשנות הרפואית. זה מצד אחד, רגע של הקריאה. מצד שני, אני חושב שאחרי שנתיים של פעילות, יצרנו מעין רשת של שיתופי פעולה וקשרים עם אנשים גם בתוך המערכת הביטחון וגם מחוץ למערכת הביטחון, שנוצר איזשהו דיאלוג תמידי בין רעיונות, פיתוחים, אתגרים. ככה שאם מישהו בחוץ נתקל באיזשהו טכנולוגיה או מאמר או מחקר או כיוון, הוא מרגיש בנוח לשלוח לי מייל או וואטסאפ או להרים לי טלפון, תשמע, יש לי פה משהו מעניין, בוא תראה, בוא תחווה דעה. וכנה להפוך, אם אני רגע פונים אליי עם השטח עם איזשהו אתגר, ואני לא מכיר, אז אני יכול לפנות להמון המון אנשים שפגשנו בחוץ, ונסות רגע להעמיק בתוך האתגר הזה.
אתה מדבר על הרבה מחקר ועבודה סביב האתגר. אתה יכול לספר איך אתה מוצא ובוחר אתגר בתחום שלך? מה השיקולים? איך אתה מוצא את זה?
כן, אז באמת, כשמדברים על פיתוחים טכנולוגיים, אז יש נטייה לכולנו, באופן אפילו לא מודע, ללכת ישר לפתרון. ודווקא אנחנו מנסים, גם עם עצמנו וגם עם האנשים בחיל הרפואה, לנסות ללמד, וזה בעצם שיטה לכל דבר, איך להתעלם רגע מהפתרון ולהתמקד בעולם הבעיה. וזה קשה. ויש כלים מובנים לעשות בזה. אז למשל, חלק מהאתגרים, אנשים פונים אלינו מהשטח. פרסנו קהילה של מקדמי חדשנות בחיל הרפואה, והרבה הרבה אנשים שיודעים שאפשר לעלות אלינו אתגרים, ואז מתחיל תהליך של עבודה עם הדורש המבצעי. אנחנו מזמינים אותו אלינו או יורדים לשטח לבקר אותו בסביבה שלו, ומדברים איתו על האתגר ומפרקים אותו לגורמים, ולפעמים מבינים שדווקא האתגר הראשון שהוא בא איתו הוא לא האתגר האמיתי, אלא הוא משהו שהוא ליד או יותר גדול או יותר קטן, ורק אחרי שמפרקים את האתגר לגורמים ומבינים מה כל המעגלים שיכולים להשפיע על האתגר הזה, רק אז, כשאנחנו מגיעים באמת לזיקוק של האתגר המהותי, רק אז אפשר ללכת לפתרונות הטכנולוגיים. זה מהצד של אתגרים שעולים מהשטח. מדי פעם אנחנו חושבים בעצמנו על אתגרים, כל אחד מעולם התוכן שממנו הוא מגיע בענף, ואז צריך לקרוא את הספרות העדכנית, לחפש מי עוד כמוך מתמודד עם אותה בעיה למשל, ולשאול אותו מה עבד לו ומה לא עבד לו ולמה, ובאמת לעשות עבודת מחקר סביב האתגר. וכאן הדגש סביב האתגר ולאו דווקא סביב הפתרונות. אתה מרגיש שהגעת לאיזשהו מיקוד, ואז אתה קורא משהו שלוקח אותך חזרה לעשות חקר שוק, ואז אתה עוד פעם מתפזר כביכול, ואז אתה צריך להתמקד שוב פעם ולשאול את עצמך מאיפה הגעת, והאם באמת האתגר הזה הוא מכוון אותי לכיוון המטרה.
תחום הרפואה הוא תחום שהוא מאוד אקדמי בבסיסו, והרבה מאוד, ככל שאנחנו עולים ברמה ונהיים מומחים יותר, אנחנו רואים שיש מגוון מאוד מאוד רחב של התמחויות, וכל רופא הוא רופא במיוחד למשהו ספציפי, והוא מומחה באיזה תחום נישתי. באיזה שלב במחקר ואיך מתבטא בעצם המומחה התוכן? מתי אני מביא מישהו שיהיה האיש שלי לעניין?
אז אני חושב שכדאי להביא אותו בשלב מאוד מאוד מוקדם בתהליך. קודם כל, גם מומחי התוכן, אם רגע נחזור לעולם הבעיה, יכול להיות שהוא כבר נתקל בהמון אנשים כמוני שניסו לפתור או להתמודד עם אותו האתגר. אז הוא יכול לתת דעתו רגע של מה הוא כבר חווה וניסה ושמע ויעץ. אז קודם כל צריך לערב אותו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. אחר כך אפשר להיפרד ממנו לזמן מה. ושמגיעים כבר לעולם הפתרון, אז פה חובה לחזור אליו חזרה, ולקחת אותו יד ביד בתהליך הפיתוח או המחקר, כי באמת הוא אלוף העולם בתחום הידע שלו, והוא גם יכול לחבר אותך למומחים אחרים מקבילים. ולפעמים אפילו תשובה שלו של אני ממליץ להתייעץ עם מומחי תוכן אחר, ואפילו יכול לחבר אותך למישהו שיכול לעזור לך, אז זה בכלל טוב. אני אגיד שאצלנו בחיל הרפואה, נכון, יש הרבה פרופסיות, וזה דווקא יתרון של הארגון, שאתה יכול בצוות מולטי-דיסציפלינרי, לקחת אנשים בעלי מקצוע שונים, שהיו במקומות אחרים בצבא, ביחידות אחרות, בזרועות שונים, כל אחד בא עם תפיסת העולם שלו, לאו דווקא מקצועית, אלא גם הצבאית נקרא לזה ככה, ואז יש העשרה של עולם התוכן, גם סביב עולם הבעיה, גם סביב עולם הפתרונות, ויש הפרעה הדדית. ראינו את זה למשל במרכז הידע בקורונה. לראות רופא צעיר שלצד שמאל שלו יושב קמן, ומצד ימין יושב דאטה סיינטיסט מאגף התקשוב, מסתכלים על בעיה בעולם הקורונה או התחלואה, שאף אחד מהם לא התעסק בו קודם, וכל אחד שואל שאלה מנקודת המבט שלו, ומאוד מאוד מהר הם התחילו לעלות על זה, של איך לשאול את השאלות הנכונות, הוא מביא לו את הנתון, הוא מפענח אותו, הוא אומר לו שזה לא שווה שום דבר, צריך להביא נתון אחר. וככה באמת המוצר בסוף הוא מוצר הרבה יותר איכותי. כי כמה זוגות עיניים, או מומחיות תוכן, כפי שקראת לזה, ראו את הנושא.
איך אפשר להשליך את הגישה הזאת של כמה שיותר זוגות עיניים ומולטי-דיסציפלינריות ומומחיות תוכן שאתה מתאר כל כך נפלא בעולם הרפואה, איך אפשר להשליך את הגישה הזאת על תחומים אחרים בתוך צה"ל?
אני חושב שהרפואה היא רק דוגמה, כמו שאמרת בשאלה שלך. אפשר לעשות את אותו דבר בכל עולמות התוכן הצבאיים, כמובן בכפוף לסיווג ורגע לדברים כאלה, אבל אנחנו רואים גם בפיתוחים ממלכיים למשל, כאשר אתה משלב כמה מומחי תוכן מכמה מחלקות או מכמה ענפים שונים, אז כל אחד בא עם הזווית שלו. ואני חושב שכאן יש מנגנון של מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. כשזה בא מלמטה, אני חושב שהדרך ליישם את התפיסה שדיברת עליה, הוא קודם כל סביב האמון בין האנשים והשותפויות. אם תיבנה מערכת של אמון הדדי, בלי אגו ורצון לתרום לאותה מטרה, אז יבואו כמה אנשים מגופים שונים, מזרועות שונים, שונות, סליחה, ויוכלו לתרום לפתרון של הבעיה. זה מלמטה. מלמעלה, אני חושב שאנחנו כארגון צריכים לפעמים אולי אפילו לאלץ את זה, או לסרטט איזשהו מגרש משחקים שבתוכו יהיה מקום מוגדר לאנשים לבוא מפרופסיות שונות וממקומות שונים, ולהתאגד סביב איזשהו פתרון או איזשהו אתגר. ראינו דוגמה בהאקתון של ראש התל ומפקד זרוע היבשה, שפתאום מגיע מישהו מחיל הרפואה עם רעיון, ומחברים אליו אנשי פיתוח מזרוע היבשה ומשאר יחידות, ופתאום ביחד הם מוצאים פתרון. פתרון מעולה, אני חייב לציין. אז רק עניין של לייצר את המסגרת, וברגע שהמפקדים יעודדו את האנשים לעשות את זה, ויראו שזה עובד, אז באמת, באמת יהיה אפשר ליישם את התפיסה הזו. אני חושב שזו עניין של החלטה, זה עניין של זמן, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה מתחיל באנשים ובאמון, ואני חושב שלמקדמי החדשנות בכל יחידות צה"ל, יש להם חלק מאוד משמעותי בזה. בלהביא את האנשים מתוך הארגון, לפגוש אנשים אחרים, לשבת ביחד בדיונים, לשאול שאלות משותפות בפורומים, וכאן דווקא החדשנות באה לידי ביטוי לא בטכנולוגיות ולא בפיתוחים, אלא דווקא באנשים, בתהליכים ובצורת החשיבה. זאת אומרת, קצת נמאס לפעמים לשמוע את המילה חדשנות וטכנולוגיה באותו משפט, ואני חושב שכאן המיקוד באנשים ובתפיסה הוא אחד הדברים היפים בחדשנות.
צה"ל זה מערכת מאוד מאוד בירוקרטית ומאוד נוקשה בשיטות העבודה שלה, ואז תוסיף לזה גם את רפואה, שזה תחום מאוד רגולטיבי. איך אתה מתמרן בתוך מערכת כזאת ומצליח להוביל שינוי?
אני חושב שכאן התמהיל הנכון הוא לעשות דברים לפעמים במקביל, כמובן במסגרת החוקים והפקודות כמובן, אבל להתחיל לרתום את האנשים, להתחיל להתקדם, לראות מה אפשר לעשות, ולהתקדם צעד צעד, שלב שלב. כי לפעמים אנחנו נוטים להגיד, אוקיי, יש לי חסמים כל כך גדולים, שאני עכשיו שנתיים לא מתקדם, כי אני עסוק בתוך עצמי בלמה לא. ולפעמים אנחנו מופתעים לגלות שאפשר להתקדם צעד, מה שנקרא לא 100% אלא 80% או MVP שדווקא כן אפשר לממש אותו, ואז לעשות את הצעד הבא. אבל העיקר פה זה התכנון ורתימה של האנשים הנכונים, וגם כאן חלק מהמטרה של החדשנות היא עוד פעם לא הפיתוחים והטכנולוגיות, אלא איזשהו סוג של שינוי תפיסה בתהליכים שאנחנו רואים, קוראים היום בצבא באופן נפלא, של רגע שינוי בבירוקרטיות ושינוי בתהליכים, כי אנשים באמת רגע מבינים שאפשר גם קצת אחרת לפעמים. כי עוד פעם, זה סביב המטרה.
לגמרי. בהסתכלות על הפעילות של החדשנות הרפואית בצה"ל ומה שחווית ואתה חווה בתקופת הקורונה, מהם התובנות המרכזיות שלך שניתן לקחת מכל התקופה הזאת להמשך העשייה?
אז אני חושב שזה גם מתחבר לדברים שדיברתי עליהם איתך כאן. קודם כל האנשים. אני בסוף הקורונה בניתי לעצמי מערכת צעירים, ומיפיתי את האנשים שפגשתי בתקופת הקורונה. ציר אחד הוא מידת ההיכרות, האם הכרתי אותו לפני, או זה מישהו חדש, או מישהי חדשה שלא הכרתי לפני. וציר אחד, ציר שני, זה מה מידת שיתוף הפעולה שקיימתי איתו במהלך הקורונה. ואז זה מייצר רבעים מאוד מעניינים, שלמשל אנשים שלא הכרתי בכלל, ושיתפתי איתם פעולה בצורה נהדרת במהלך הקורונה. וכאן זה יוצר מרחב של הזדמנויות, של מה עכשיו אני יכול לעשות עם אותם שותפים ושותפות נהדרים ונהדרות שפגשתי בקורונה ועבדנו טוב ביחד, מה עכשיו אני יכול לעשות לטובת אתגרי הליבה של חיל הרפואה. ויש כמה דוגמאות שאנחנו עובדים עליהם ממש עכשיו עם אנשים מיחידות הפיתוח השונות. זה לגבי אנשים. דבר שני, אני חושב שבתקופה של הקורונה למעשה הגשמנו חלום. אנחנו רצינו שכולם יכירו שאפשר וכדאי לעסוק בחדשנות רפואית, גם מחוץ לצבא ובעיקר בתוך הצבא. ופתאום ראינו שהמון אנשים שלא היה להם שום נגיע לעולם הרפואה, פתאום נרתמו לעשות פיתוחים טכנולוגיים, לטובת הצלת חיי אדם ומניעת תחלואה ושמירה על בריאות המשרתים. ואנחנו חושבים איזה יופי יהיה אם נוכל לקחת את אותם טכנולוגיות רגע שהונבטו, אותם חברות, אותם שיתופי פעולה, אותם אנשים, אותם גופי פיתוח, ונרתום אותם לפתור את אותם אתגר הליבה של החייל שסיפרתי בהתחלה. כי יש אתגרים שהם לגמרי נוגעים לבניית הלוחם למשל, וזה אתגר מבצעי, לאו דווקא אתגר רפואי. שמעניין גם את חיל האוויר, גם את חיל הים, גם את אמן, גם כל אחד שבעצם נוגע, מה שנקרא במכונה האנושית. ואלו שני הדברים המרכזיים שלמדנו בקורונה, ואנחנו מנסים להתמקד בהם כבר בימים אלו.
היום שמענו מאיתי על תהליכי הפיתוח והאתגרים בתוך חיל הרפואה. הסתכלנו על משבר הקורונה המשך, והוא סיפר לנו על איך לקחת אתגר ולחקור אותו לעומק. למדנו מאיש מקצוע איך למצוא פתרונות פרקטיים וליישם אותם במציאות. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחדשנות און אייר, תודה רבה למפיק שלנו עמית מאיו, העורך שלנו עמית בשירי, ולאיתי קטקו שהצטרף אלינו. תודה איתי.
תודה רבה לך זוהר.
רוצים לשמוע עוד תוכן מעניין מאיתנו בכל שבועיים? תרשמו לערוץ שלנו. אנחנו מעלים פרק בימי ראשון. תודה רבה על ההקשבה ויום טוב.
פשט, רק תגידו.